ברכות ברכות השחר. תניא, היה רב מאיר אומר, מאה ברכות חייב אדם לברך בכל יום, וסמכוה על דרש הפסוקים. והשיב רב נתרונאי, ריש מטיפתא דמטה מחסיה. דוד המלך עליו השלום תיקן מאה ברכות. דכתיב, נאום הגבר הוקם על, על בגימטריה קוף הווי. כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה היו מתים. עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקר להם לישראל מאה ברכות. ועל כן תקנו חכמים זל אלו הברכות על סדר העולם והנהגתו להשלים מאה ברכות בכל יום. וצריך כל אדם להיזהר בהם, והפוחת אל יפחות, והמוסיף יוסיף. כתוב כאן שכך היה מעשה. בימי דוד המלך היו מתים מאה אנשים בכל יום, ולא ידעו למה. אז כתוב שדוד חקר ברוח הקודש, כך כתוב, זה מה שהשיב רב נתרונאי, היה לו את זה בקבלה איש מפי איש, קבלת הגאונים, איש מפי איש, שהוא חקר, דוד המלך חקר ברוח הקודש, ותיקן כדי להינצל מהמגפה הזאת, מהמוות הזה, מהשגרה של המוות, הכבר כאילו, של המוות הקבוע, מאה אנשים בכל יום. כדי להינצל מהמוות הזה, אז הוא תיקן מאה ברכות בכל יום. זו תקנת דוד. כך כתוב כאן, אלו דברי הטור. זה מה שמובא בטור. הדברים האלו עצמם, כמו שכתוב כאן, כך מובא גם במדרש בפרשת קורח, כמו מביאים את זה כאן המפרשים. זה מובא במדרש רבה בפרשת קורח, הסיפור הזה כהווייתו, כמו שהוא. ולומדים את זה מהפסוק, נאום הגבר הוא קם על. אצלנו בגמרא דידן, בגמרא במנחות, הגמרא המפורסמת שם, בדף מ"ג, בפרק התחילת במנחות, כתוב בגמרא, תניא, היה רב מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, ולומדים את זה מהפסוק בפרשת עקב, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? רש"י מוסיף, אל תקריא מה אלא מאה, כך אומר רש"י, בפסחות כתוב טעמים אחרים. בפסחות כתוב שתמורת מה באת בש, זאת אומרת האותיות שכנגד מם והי באת בש, כנגד מם זה י' וכנגד ה' זה צדי, יחד זה בגימטריה מאה. כך כתוב בתוספות. עוד אומרים תוספות שהמספר האותיות בפסוק הזה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, מספר האותיות, כך כתוב בתוספות, כל אחד יכול למנות, מספר האותיות באותו פסוק הם 99, וכשמוסיפים את האלף של מאה, כשעושים ממה מאה, אז זה נהיה מאה אותיות באותו פסוק. עוד טעם שכתוב בתוספות. על כל פנים, בגמרא, בגמרא דידן, בגמרא דידן כתוב שהדבר הזה נלמד, ומשמעות הדברים הפשוטה זה משה רבינו לפחות תיקן את זה לכלל ישראל. נניח שזה לא דאורייתא, אבל זה נלמד מראתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאמך, אז הדבר לא תוקן על ידי דוד, זה כבר נתקן על ידי משה רבינו. זה לא ברור, משמע שהיו כאן שתי תקנות, ככה משמעות הדברים, היו כאן שתי תקנות. כל המעשה, כל העניין מוזר, משונה עד לאבי. קודם היו מתים מאה אנשים בכל יום, ולא כתוב על איזה חטא. את זה לא חקרו. הרי כמו שכתוב בחז"ל, כמו שרב נתרונאי מביא, אז הרי לא כתוב כאן שהם עברו על מה שתיקן משה רבינו מאה ברכות בכל יום, ולכן דוד חזר ויסד את זה. לא זאת הייתה הסיבה. אז על הסיבה אין לנו שום ידיעה, אין לנו שום מושג מה הייתה הסיבה לאותו מוות נורא. 100 אנשים בכל יום, מין... זה דבר משונה, דבר מוזר עד מאוד. 100 אנשים בכל יום היו מתים. ואין שום, שום צד, שום, שום כלשהו של ביאור. על איזה חטא? למה? למה? מה קרה? וגם בתשובה, גם במה שתיקן דוד המלך, אז התיקון הזה, לא חזר, לא מגלים לנו על מה זה כיפר. זאת הייתה מעלה. אבל אין כאן שום גילוי כלשהו על איזה חיסרון קודם, שבגללו נענשו כל כך. אז בכל אופן, מה שנשאר, מה שניתן לנו, מה שנמסר לנו מדברי חז"ל, שלאותו מוות אין סיבה. אותו מוות היה, לא גילו לנו את סיבתו. חז"ל לא מגלים את סיבת אותו מוות. חז"ל רק מגלים, בלי שנדע את סיבת אותו מוות, מגלים מה מציל מאותו מוות. מהו הדבר שמציל מאותה מגפה, שנהרגים 100 אנשים בכל יום? דוד המלך עמד ברוח קודשו, כמו שכתוב, חקר ברוח הקודש, זה כתוב, כך מובא בתורה. חקר ברוח הקודש ומצא ברוח קודשו, שמה שיתקן את המוות הנורא הזה, זה דווקא מאברכות. מאברכות בדווקא. לא שום דבר אחר, אלא בדווקא מאברכות. אז אנחנו צריכים לנסות קצת, לפי ערכנו, קצת להרחיב את הדיבור. בעיקר בקושי הזה, באיזשהו אופן לדעת, את הסיבה לעונש הנורא הזה, כן, העונש הנורא הזה, וזה 100 אנשים פתאום מתים בכל יום, וחזר לא מגלים שום סיבה על איזה חטא. ומאה ברכות בכל יום, כאן נמצא התיקון. לשון הרמב״ם, חייב אדם לברך 100 ברכות בין היום והלילה, דהיינו כל יום. ומה הן 100 ברכות? אלו כ"ג ברכות שמנינו בפרק זה. הרמב״ם הולך ומונה כאן את ברכות השחר, זה בפרק ז' מלכות תפילה. הרמב״ם הולך ומונה כאן את כל ברכות השחר. אז כ"ג ברכות שמנינו בפרק זה, ושבע ברכות של קריאת שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה, ארבע בשחרית ושלוש בערבית. וכשמתעטף בציצית מברך ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. וכשלובש תפילין להניח תפילין, שלוש תפילות שבכל תפילה מהם 18 ברכות, הרי 86 ברכות. וכשהוא אוכל שתי סעודות של היום והלילה מברך 14 ברכות, שבע בכל סעודה, אחת כשיטול ידיו ועל המזון, ושלוש בסוף ועל היין לפניו ולאחריו, הרי שבע ברכות, הרי 100 ברכות בין הכל. זה עסק בשביל לוח שנה, מה שהרמב"ם עושה פה. צריך לברך 100 ברכות בכל יום. תדאג לזה, לא חסר ברכות, תפתח את הסידור, תפתח את ה... תמצא את המאה ברכות. הרמב"ם צריך לסדר את זה, הוא צריך לסדר את זה, הוא צריך לתת לנו. כאן כתוב דין, ברור, כן. כאן כתוב דין, המאה ברכות בכל יום לא יכולות להיות ברכות בעלמא. 100 ברכות בכל יום צריכות להצטרף לסדר היום. כך הברכות צריכות להיות חלק. אלו ברכות שסדר היום הוא כזה. סדר היום מחייב את הברכות האלה. הברכות האלה מצטרפות לסדר היום. אם אדם נניח, כן, אם אדם לא יברך, נאמר את הברכות האלה, ויעמוד כל היום ויברך בורא מיני פסמים, עצי פסמים, עשבי פסמים, הנותן ריח טוב בפירות, או מיני ברכות כאלה שהן ברכות שאין להן שום קשר ושום שייכות לסדר היום הקבוע, אלא שכל היום הוא יברך את המאה ברכות האלה, יתר הדברים לא מעניינים אותו, הוא לא יברך את הברכות הקבועות, אלו ברכות שהוא מברך להנאתו, הוא נהנה ומברך, אלו הברכות היחידות שהוא מברך. את התקנה הזאת של מאה ברכות הוא לא יוצא. זאת אומרת, מה שכאן כתוב זה חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, ואלו הן, כתוב ברמב"ם, ואלו הן, אלו הן, זה הכוונה, שהברכות האלה הן הברכות של סדר היום. לא ברכות מזדמנות, בזמן, בשבת, בימים טובים, שאין בסדר היום הקבוע, הרגיל, מאה ברכות, אז כתוב שמשלימים בפירות. אז משלימים בפירות. אבל אם בן אדם לא יקבע בכלל, כן, הדבר הזה הוא לא קבע, זה לא מצטרף בכלל למהלך, לסדר היום הקבוע. אלה לא ברכות ששייכות לסדר היום הקבוע. לא בהכי עסקינה. יכול להיות, אפשר אולי, אולי, יכול להיות שאלו שני הדברים. בתקנת משה לא היה מה שכתוב כאן. במה שכתוב בגמרא במנחות, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם. אז אל תקרי כמו שרש"י אומר, מה אל המאה. אז יכול להיות שמשה רבינו התכוון לברוך השם יום יום, זה הכל. ברוך השם יום יום. צריך לברך מאה ברכות בכל יום, היא איזה סיבה שהיא. דוד המלך, ננסה להבין את זה עוד מעט, דוד המלך, מה שהוא תיקן, הוא תיקן את מה שכתוב כאן ברמב"ם. זאת אומרת, תקנת דוד נוספת על מה שמשה רבינו תיקן. דוד המלך תיקן, מאום הגבר הוא קם על, נאום הגבר הוא קם על. אז כתוב כאן הדבר הזה, וזה גם מוכח ככה בפסוק, הדבר הזה הוא חלק, כך צריך להיות. סדר היום מחייב לצרף לסדר היום מאברכות, והדבר הזה חייב להיות חלק מסדר היום. כך שזה לא קשה, מפורש הטור מעתיק, יש כאן קושי הרי, הטור מעתיק כדברי רב נטרונאי שמביא את התקנה כתקנת דוד המלך על הברייתא של תניא רבי מאיר היה אומר, ועל הברייתא הזאת כתוב בפירוש שלומדים את זה מ"ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך", בפירוש כתוב, אז לומדים את זה מהפסוק, ועל זה הוא מביא את דברי רב נטרונאי. על כל פנים, למדנו שיש כאן תקנה נוספת, יש כאן עניין מיוחד, שאותם מאה ברכות צריכים להיות, כן, לא לפי ההזדמן, אלא אותם מאה ברכות צריכות להצטרף לסדר היום. כך צריך להיות סדר היום עם מאה ברכות בכל יום. עכשיו ננסה להבין את תוכן הדברים, מה העניין, מה קורה פה, מה קורה פה, מה היה. מתים פתאום, בזמן דוד המלך פתאום מתחילים למות, ומתים מאה אנשים בכל יום, וצריך להתבונן בדבר, ודוד המלך יושב ומתבונן ברוח קודשו, ומוצא זה הדבר שיתקן. דהיינו התקנה הזאת, זאת נקראת תקנת דוד, הוא תיקן, עמד ותיקן להם, הוא תיקן דווקא את התקנה הזאת. אז אז אני רוצה כאן כמה דברים להקדים, כדי, זאת אומרת, כדי להיכנס לעניין קצת. הגמרא ב... יש כאן אולי שס באיזה מקום? יש. סמוך לכם, שס? הגמרא יבמות, יכול להיות שם? בפרק הבעל יבמתו. כתוב בגמרא, והבימי דוד אימות שני, השנים נתמעטו בימי דוד. כך אומרת הגמרא. הגמרא בדף סמך דבר למודמד בימות. הגמרא מזכירה את זה, כאילו אגב, אבל בכל אופן כתוב בגמרא, הזמן שבו נתמעטו השנים, כלומר, אנחנו יודעים שבני אדם היו מזמן אדם הראשון, ועד אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל בכל אופן, איפה הייתה נקודת המפנה שהשנים נתמעטו? נקודת המעבר שהשנים התחילו להתמעט. אז כאן הגמרא מגלה, השנים התחילו להתמעט, זה היה בימי דוד, שנאמר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אז כבר מקשים תוספות, את הדבר הזה גם משה רבינו אמר. גם את זה אמר משה רבינו. זה כתוב בתפילה למשה. אבל על כל פנים כתוב כאן, אולי נחזור לזה, על כל פנים כתוב כאן, והיה בימי דוד אימות שני. ימי דוד היו הימים שבהם נתמעטו השנים. שנים נתקפצו. המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות. המהר"ל מזכיר את זה כמה וכמה פעמים. יש בדברי המהר"ל, בסמוך להתחלה, בדרוש לשבת תשובה, אז המהר"ל מדבר על זה, גם בביורי אגדות בעבודה זרה בדף דלת ה', המהר"ל חוזר על זה. המהר"ל חוזר כמה פעמים על יסוד הדבר הזה, והוא מגלה כאן משהו, נקודה חדשה. כתוב ככה, ידוע מאוד, ידוע ומפורסם, המדרש הידוע שדוד המלך מעצמו לא היו לו חיים. כשאדם הראשון צפה, שהראהו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל המשך הדורות, אז הוא ראה את דוד המלך, והחיים שהוקצבו לו היו 3 שעות. זאת אומרת, הוא צריך היה להיות נפל. דוד לא צריך היה להיוולד. דהיינו להיוולד, אבל לא להיוולד ולד בן קיימא. להיוולד ולא לחיות. כך צריך היה להיות. דוד צריך היה לא לחיות. אמר אדם הראשון, כך כתוב במדרש, זאת אומרת, הנוסח שכתוב בילקוט הוא כך. אמר, שאל אדם הראשון את בורא העולם, כלום יש מתנה למעלה? זאת אומרת, שם באותו מקום שהם היו, אז, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, אז שם במקום הזה, שם אפשר לתת מתנות? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, הן. אז הוא אומר, אני נותן 70 משנותיי ליצור הזה שיש לו רק 3 שעות לחיות. הוא נתן לו, ודוד המלך חי, חייו, כל חייו של דוד המלך, אלו חיים שהוא לקח מאדם הראשון. אז יש כאן מהלך, יש כאן עומק. המהר"ל מגלה כאן עומק, מגלה כאן, הוא רק רומז לזה, באמת שהוא רק רומז לזה. אבל הוא מגלה כאן עומק מיוחד. אנחנו יודעים שיש התמעטות, הדורות מתמעטים והולכים, הדורות יורדים, מתמעטים והולכים. מאדם עד נוח חיו בהפלגה, אבל מנוח ועד אברהם כבר חיו הרבה פחות. וכך אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, בכל אופן כולם על כולם לא נאמר ימי שנותינו בהם 70 שנה. זה לא היה, לא זה היה הגבול. אבל על כל פנים, החיות, אותם חיים שכולם הרי שואבים, כולם יונקים את כוחם מכוח, כולם הרי תולדותיו של אדם הראשון, אז כולם חייהם מחייו, כולם מחייו של אדם הראשון, אז כולם מקבלים את חייהם מחיותו, מחייו שלו, כולם מקבלים את חייהם. אדם הראשון, אחרי שנגזרה עליו מיטה, אז בהכרח, אחרי שנגזרה עליו מיטה, אחרי שהוא נהיה בן מוות, אז ככל שהוא מתרחק, אז חייו מתקצרים. זה פירוש, כשם שככל שהאדם מזדקן, אז חייו מתכווצים והולכים, עד שהם קלים לגמרי. ככל שהוא מתרחק משורש קיום, משורש חייו, מתחילתו, כן? מהדבר מהמקור שמשם הוא יונק את כוחו, ככל שהוא מתרחק מזה, אז הוא פוחת והולך, פוחת והולך. כיוון שעל אדם הראשון נגזרה מיטה ואין לו חידוש של חיות, אלא שהוא מתרחק והולך ממקור החיים, אז הדבר הוא מוכרח, זה בהכרח, לא ייתכן אחר. אז ככל שמתרחקים מהשורש, אז זה פוחת והולך. עכשיו, זאת נקודה אחת. עד היכן צריך להיות פוחת והולך? אז כמובן, כמובן, הדבר הזה צריך להיות עד שזה מגיע לחצי השני, כמובן. העולם צריך להיות קיים 6,000 שנה. סמוך ל-3,000 שנה לבריאת העולם נפטר דוד המלך. סמוך. דהיינו, דוד המלך הוא היה במקום שהעולם חצה את משך הזמן מהחצי הראשון לחצי השני. המחצית הראשונה הייתה, כן, כאילו עד ימיו של דוד המלך. דוד המלך נפטר סמוך לשנת 3,000 לבריאת העולם. כל זה מתבאר בדברי המהר"ל. אז נמצא שכאן, עד כאן כאילו, הבריאה היא עדיין נמצאת בראשית. מכאן ואילך, הבריאה צריכה, אין לה יותר כוח. אין לה יותר כוח. אי אפשר להמשיך נקודת התחלה בזמן שהדבר כבר הפסיק לגמרי להיות התחלה. זאת אומרת, כשהדבר כבר עובר את מחצית, אז זה כבר לא התחלה. אז הוא כבר נמצא בסוף. סוף! אז זה כבר סוף. זה מה ששייך לחלק הכרונולוגי, זאת אומרת, החלק של סדר הימים, בתוכן היותר פנימי של הדברים. זה חייב להיות כך. אדם הראשון הוא החצי הראשון של העולם, ודוד המלך הוא האדם הראשון של החצי השני של העולם. זה תמיד כך, זה חייב להיות כך. דוד המלך הוא זה, אדם הראשון היה האדם שהתחיל את צורת אדם בעולם. דוד המלך צריך להיות זה שמחזיר את צורת אדם למקום הראשון. כשאנחנו הולכים במעגל, ננקוט משל פשוט, כשאנחנו הולכים במעגל, כל זמן שאנחנו הולכים את חציו הראשון של המעגל, אז אנחנו מתרחקים מהבית. כשעברנו את חציו הראשון ואנחנו הולכים לחציו השני, אז אנחנו מתקרבים לבית. אז עד החצי הלכנו מהחצי אנחנו הולכים אל. זה ברור, ככה זה טבעם של דברים. אדם הראשון הוליך את העולם מהמקור. דוד המלך מוביל את העולם בחזרה אל המקור, חזרה הביתה. כמובן, למעשה, את כל מה שאדם הראשון קלקל, דוד המלך חוזר ומתקן. לכן אדם הראשון, מחייו שלו, נתן חיים למי שיתקן את מה שהוא קלקל. מה שאמרנו כאן מלוקט מדברי המהר"ל בכמה מקומות. מקומות אפילו מפוזרים קצת. זהר פה, זהר שם. אבל זה מה שמתבאר מה... זה מה שמתלקט מתוך דברה. זהו התל שמתלקט מתוך דברה. עכשיו אנחנו חוזרים לעניינים. כתוב כך, הגמרא אומרת בסנהדרין, גם בסנהדרין וגם גם בחגיגה, בעצם זה כתוב. חגיגה בתחילת פרק אין דורשים בדף י"ב, בסנהדרין זה בפרק חלק בדף ק'. כתוב כך, הגמרא אומרת, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו. אדם הראשון קומתו הייתה עוברת, כן, מקצה אחד ועד הקצה השני. דהיינו, אדם כלל בתוכו את כל העולם כולו, מסוף העולם ועד סופו. כיוון שסרח, כשהוא חטא, אז כתוב, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו, מיעת אותו. עשה אותו ממועט, עשה אותו חסר, הקטין אותו. וכמו שרש"י מביא את הגרסה, כמו שרש"י מעתיק, ככה גם כתוב בילקוט, זה מובא שם בצד בגמרא. הניח הקדוש ברוך הוא את כפו עליו ומיעתו והעמידו על מאה אמה. ורש"י אומר אפילו, משום שכתוב כפו, כתוב התשת עלי כפיך, וכף בגימטריה מאה. כך אומר. כף פי. כף, המילה כף. אז הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו והעמידו על מאה אמה. לא יותר. דהיינו, מאז ואילך, מאז החטא ואילך. אז הפריסה של אדם הראשון, עד איכן הוא מגיע, עד איכן הוא מסוגל להגיע. עד אחד, עד מאה אמה. זה הכל. זה הכל. כל קומתו כולה היא מגיעה עד מאה אמה. הגמרא לומדת את זה מבנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וההיכל גובהו מאה אמה, דהיינו גובהו של האדם כגובהו של ההיכל. היכל השם, היכל השם הימה, כמו שכתוב בפסוק, גובהו של האדם מגיע עד למקום גובהו של ההיכל, עד כאן, זהו כל הגובה. כלומר שכינתו התברך, שכינת בורא העולם, שכינתו שלו נמצאת בעולם הזה גם כן. זה הרי כל אחד מבין שזה לא הגבהים המקבילים כאן, זה לא מתכוון סתם להקביל גבהים זה לזה. הגבהים המקבילים פה הם ששני הדברים האלה הם מקומות השראת השכינה, וזה מגיע רק עד מאה אמה. אולי כמה מילים כדי לבאר קצת, זאת אומרת כדי שתהיה לנו כלשהי נגיעה בדברים. המספרים הם 1, 10, 100, 1,000. אלה הם המספרים המסכמים. יותר מאלף אין בידי, אין לנו בלשון תורה. אז רבבה זה נקרא הרבה, רבבה כצמח השדה נקרא הרבה, הרבה זה נקרא, זה כבר הרבה, זה הרבה בהפלגה. אין בידינו, אין לנו כוח להכליל יותר מאשר אלף. אלף, עד כאן מגיע כוח ההכללה שלנו. 10 זאת ההכללה היותר מצומצמת, 100 זה הכללה של 10 עשרות, 1,000 זה הכללה של 10 מאות. וכל הדברים האלה הם כולם חוזרים לאחד. 1, 10 זה שוב 1, זאת יחידה של עשרות, יחידה של מאות ויחידה של אלפים. כמו שהמהר"ל קורא לזה, 1 במספר קטן. זאת יחידה של, אלה יחידות, 4 יחידות יש. כשהפסדנו, כשהאדם הראשון חטא, אז הפסדנו את המספר הגבוה. אנחנו לא יכולים להגיע עד שם, עד למקום ההוא אנחנו לא יכולים יותר להגיע. אדם הראשון לא יכול היה להגיע עד לאלף. כדי שתהיה לו אחיזה באותו אלף, אז הוא חייב היה להוריד, כדי שתהיה לו אפשרות, אחיזה, לחזור לאלף, אז הוא חייב היה להוריד מהאלף 70 שנה ולתת לדוד המלך, כדי שעל ידי, על ידי זה הוא יוכל לחזור למספר הגבוה. אבל כל אחד הרי מבין שהמספרים היותר גבוהים אלה מספרים שהם כוללים יותר. אלף זה מקסימום ההכללה שיש בידי, זה דבר שכולל את כל הפרטים, כולם, הכל נכלל. 1,000 גם האלף בית, אין בו יותר מזה. האלף בית המספרים, היחידות מגיעות עד 10, י' מגיע עד צדי, והמאות מגיעות עד צדי סופי. כמו שידוע שהאותיות הכפולות כמנפץ, זאת אומרת אותיות מנצפח, אז האותיות האלה הן אותיות שהן ממשיכות מעבר לתף. אז חף סופית היא 500 וכן הלאה, מם 600, נון 700, פי 800 וצדי 900. אז נמצא שיש לנו באלף בית צדי, תת וצדי וצדי סופית, זה 999, ואז זה חוזר לאלף, וזהו האלף. אז, זאת אומרת, כשאנחנו נועצים את סוף האלף בית והוא חוזר לתחילתו, זהו האלף. יותר אין. זה כולל הכל. את הכלל הזה, את האפשרות הזאת, זאת האפשרות שנאבדה על ידי החיים. אז אדם הראשון מתוך אותם 1,000 שנה שצריך היה לחיות, אז הוא חייב היה לתת 70 שנה לדוד המלך שיאפשר לו להגיע לאותו רגע. עכשיו ננסה להבין, ננסה שוב, אנחנו בעניותינו, לפי ערכנו, ננסה להבין משהו מהדברים הנוראים האלה. נראה, כתוב, מובא בשם הארי, המשכן עומד על 100 אדנים. הקרשים של המשכן, אותם עצי שיטים עומדים, שהם קרשי המשכן, זה עומד על 100 אדנים. האדנים, אלו הם האדנים שעליהם המשכן עומד. האדנים האלה גם הם במספר 100. 100 אדנים, 100 אדני כסף, ועליהם עומד המשכן. גובהו של ההיכל, גובהו של ההיכל 100 אמה. גובהו של אדם הראשון היה 100 אמה, והמשכן עומד, גם הוא עומד על 100 אדנים. אז שוב, אם אנחנו מנסים להבין, אם מנסים, משתדלים קצת להבין, זאת אומרת אנחנו לא יכולים להבין, זה כאן להבין זה הכוונה לגוע באפס קצה של ה... כל הדברים האלה עניינם המקסימום, המירב, כן? עד איכן אפשר להגיע. כלומר, השראת השכינה חלה, אבל צריך, השראת השכינה חלה, אבל כשמדובר פה על השראת שכינה שלימה, כמה שאפשר, זה על 100 אדנים. גובה בהיכל, בהיכל של הבניין, גובה 100 אמה. אדם הראשון שהוא נתמעט, אז הגובה המקסימום שהוא יכול אליו להגיע זה 100 אמה. כל אחד הרי מבין, הדברים מובנים כמעט מעליהם, שכשאנחנו נדרשים, זה בדברי הארי עצמו, הוא מדמה את 100 אדנים שהמשכן עומד עליהם למאה ברכות. זה הוא בעצמו אומר. בספר הזוהר, בתחילת פרשת לך לך, כתוב שם, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, אלה הם המילים שבורא העולם אומר לכל נשמה ונשמה שהוא שולח אותה לעולם הזה. הוא אומר לה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וכשהוא אומר לה לך לך, אז הוא מוסר בידיה 100 מפתחות של ברכות, 100 מפתחן דבירקען כמניין לך לך, כך כתוב בזוהר. הוא מוסר לה 100 מפתחי, מפתחות של ברכות, כמניין לך לך. לך לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הדבר מובן, מובן מאליו כמעט, שוב, כמו שאמרתי. שאומרים לנו שהמשכן עומד על 100 אדנים, ההיכל הוא 100 אמה. אז פירוש הדברים שאנחנו צריכים לבנות את היום שלנו על 100 ברכות. כשבונים בית, אז אפשר לבנות אותו בכך וכך אמות, או על כך וכך יסודות, כך וכך אדנים. אבל כשמדובר על סדר זמן, סדר זמן, וצריך לבנות אותו, את אותו סדר זמן, צריך לעשות ממנו קומה אחת שלימה. אז הקומה השלימה, איך נראה יום כפי שהוא צריך להיראות? איך צריך להיראות יום? אחרי שהניח הקדוש ברוך הוא את כפו עלינו ומיעט אותנו עד למינימום, אחרי הניח עליו כפו ומיעטו, אז עד כאן אנחנו יכולים להגיע. הניח עליו כפו ומיעטו והעמידו על 100 אמה. את סדר הזמן, את סדר היום, העמיד על 100 ברכות. זאת אומרת, 100 הברכות האלה הם לא סכום מזדמן, סכום מצטרף, סכום כך וכך, מספר כזה וכזה. זה לא מספר, זה מבנה, זה מהלך, זה סדר. כשכתוב ברוך השם יום יום, יום יום, כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, כמו שהגמרא אומרת, ברוך השם יום יום. כלומר, כל יום צריך להיות בנוי על מהלך של 100 ברכות. לכן כתוב ברמב"ם שאותם 100 ברכות הם לא ברכות באלמה, אלא הברכות האלה הן ברכות שהן בעצם סדר היום. אלה ברכות שעיקר תקנתם הייתה לסדר היום. אדם מברך ברכות השחר, אדם מברך על מזונו פעמיים ביום, ככה זה סדר. זה סדר הדברים, הקבוע. משנים, אפשר לשנות קצת פה, קצת שם, אבל הסדר הקבוע הוא, יש 100 ברכות בסדר היום. סדר היום ככה הוא נע, המסלול זה 100 ברכות, המוסיף יוסיף. נחזור לנסות להבין מה הייתה סיבת המוות בימי דוד המלך, מה הייתה סיבת המוות שמאה אנשים בכל יום היו מתים. דווקא המספר הזה ודווקא בימי דוד המלך, מה קרה? מה קרה? עומק הדבר זה כמו שמתבאר מדברי המערב. עד כאן הגיע ההמשך שאפשר היה לנוק, להמשיך מאדם הראשון. עד כאן. מכאן ואילך צריכים להתחיל ללכת חזרה. מכאן ואילך צריכים להתחיל ללכת בחזרה אל התכלית. אם ממשיכים ללכת מכוח מה שהיה, אז זה נקטע, זה נפסק, אין אפשרות. כמו שלדוד המלך לא היו חיים יותר, אז כביכול בורא העולם כאן, זה מה שהוא גילה. כל מה שנתתי לאדם הראשון, אז כל יום ויום ימותו 100 אנשים. כל אחד הרי מבין שמדובר על כשכל חיותו של אדם הראשון היו 100 אמה, שחיותו של אדם הראשון נגמרת, אז נגמרים 100. זה ללמד אותנו ש100 נגמרת חיותם בכל יום. דהיינו, זה מה שטרחו, התייגעו, למצוא מה כביכול בורא העולם רומז. זה דבר שהוא לא בא, זה לא חייב לבוא על חטא. על כל פנים, לא על חטא שנעשה בימי דוד, זה על חטא שנעשה ביום השישי הראשון של מעשה בראשית. אבל אותם 100 אנשים שמתו בכל יום, מה זה בא ללמד? אז תרחו, התייגעו, חקרו ברוח הקודש, כמו שכתוב כאן בטור, למצוא את הסיבה. אז מצאו שמלמדים אותנו, כביכול בורא העולם מלמד אותנו, שעד כאן, עד כאן, זה המשך מאדם הראשון. מכאן ואילך צריך מקור חדש לחיות. מכאן ואילך צריך עוד מקור לחיות. אי אפשר להמשיך יותר את אדם הראשון. אין אפשר. החצי הראשון של העולם נגמר, כעת העולם צריך לחיות רק עד כמה שהוא הולך לקראת הסוף בחזרה. בימי דוד עם עוד שני, כתוב בגמרא, השנים נתמעטו בימי דוד. בימי דוד נתמעטו השנים. ועמדו על ימי שנותינו בהם 70 שנה. אלו הם 70 שנה. אבל אלו לא 70 שנה שאנחנו ממשיכים מכוח חיותו של אדם הראשון. אלו 70 שנה שאדם הראשון נתן בחייו. זאת אומרת, זה לא מחיותו, אלא מאי חיותו של אדם הראשון. אנחנו קיבלנו את זה ממה ש... זה כבר לא מאדם הראשון. זה כבר לא המשך מחייו של אדם הראשון. זה לא מכוחו של אדם הראשון. זה מה שהוא נתן כשאדם הראשון הוליד בנים, אז הוא נתן להם מכוחו שלו. אז זה המשך כוחו שלו. מה שהוא נתן לדוד המלך זה נתינה מתוך חייו. הוא נתן מחייו שלו לדוד. אז למדנו, אם כן, אנחנו הגענו להבין משהו בעובדת המוות הנורא, כן, המוות הנורא. פתאום מתים 100 אנשים בכל יום. בכל יום. אגב, צריך להוסיף. בסדר החיים של בני אדם, אז כל יום זה נחשב למעגל שלם. לכן אנחנו מברכים בכל בוקר עוד פעם, אני עוד פעם מברך שלא עשה ניגול. אם אתמול לא הייתי גוי, איך אני אהיה גוי היום? אני צריך לברך עוד פעם. אני לא יכול להיעשות גוי מאתמול עד היום. אולי, נגיד, אולי, אני לא על זה אנחנו מברכים, אבל אנחנו גם מברכים שלא עשה לי אישה. וכל יום מחדש, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הפירוש הוא שכל יום ויום נחשב להמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום נחשב לבריאה חדשה. לכן אנחנו מברכים בכל בוקר רוקה הארץ על המים, רוקה הארץ על המים, אותו רוקה הארץ על המים של אתמול, אז היום הוא מתחדש עוד פעם. ואותו שלא עשה לי גוי של אתמול מתחדש היום עוד פעם. וכן הלאה, כל המוסר. יוצר המאורות של אתמול, אני צריך עוד פעם לברך אותו. וכן הלאה, כל הברכות כולו. כל הברכות שהן על סדר העולם, שהוא סדר קבוע, אבל כל יום ויום, כל יום ויום, צריך לחזור ולברך את כל הברכות שהן שייכים לסדר העולם הקבוע. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל יום היו מתים מאה אנשים. בכל יום היו מאה אנשים מתים מחדש. כל יום. זאת אומרת, כל יום לימדו אותנו, כל יום בורא העולם לימד אותנו שמה שנתתי לאדם הראשון זה נגמר. מכאן ואילך צריך התחלה חדשה. עכשיו ננסה קצת להבין, מה נתגלה להם באותה חקירה שהם חקרו ברוח הקודש. מה נתגלה להם? איך מאה ברכות בכל יום פותרות את הבעיה הזאת, את הדבר הזה? מאה ברכות בכל יום הם אלו שבגללם, זאת אומרת, כאן נכנסנו למהלך חדש. אותה תקנה של מאה ברכות בכל יום הכניסה אותנו למהלך חדש. אז כאן אנחנו צריכים כמה עוד הקדמה קטנה. כתוב, גם זה מובא במערל כמה פעמים, ממדרש אותיות דרבי עקיבא. כל האותיות באו כביכול לפני בורא העולם לבקש שהן תהיינה אלו שבהן יברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שהן תהיינה האותיות שאיתם בהן יברא בורא העולם את העולם. והאותיות, זה התחיל מהסוף משום מה, מיטה, וכל אות נפסלה על ידי הבורא עד שהגיע אות בית. ואותה בחר כביכול בורא העולם שהיא תהיה האות הראשונה, אות ההתחלה של בריאת העולם. כיוון שהאות הזאת מתחילה את התורה, והעולם כולו הוא הגילוי של התורה, אז נמצא שכל העולם כולו הוא גילוי של דבר שמתחיל באופן. זה ידוע, זה מובן מאליו, שכל נקודת התחלה היא הנקודה הקובעת. זאת אומרת, כל יתר הדברים הם הולכים אחרי ההתחלה. אז האות ב' היא האות הראשונה. והטעם כתוב, הטעם מפורש שם במדרש, באותיות רבי עקיבא, הטעם הוא, משום שהאות ב' היא אות של ברכה. כבר המהר מסביר, האות של ברכה היא אות של ברכה משום שהיא תחילת הריבוי, לא משום שאת המילה ברכה מתחילים בבית. זה כבר אבן עזרא שואל, יש המון המון מילים שמתחילות בבית והן רחוקות מאוד מברכה. הוא מביא כמה משלים. אבל לא זה המכוון. לא זה המכוון, המכוון הוא לא העובדה שהאות ב' מתחילה את המילה ברכה, אלא שהאות ב' זה עניינה ברכה. הברכה היא תחילת הריבוי, זה הברכה. כשהדברים מתחילים, כן, הדברים יוצאים משורשם ומתרבים והולכים. אז תחילת התהליך הזה נמצאת בב'. לכן המילה ברך היא תמיד שניים ביחידות, שניים בעשרות ושניים במאות. שניים זה תחילת הריבוי. אלו דברי המערב. תוכן הדברים, שוב לפי ערכנו, תוכן הדברים, הבריאה כולה נבראה על הבסיס הזה שנקרא ברכה. הבריאה כולה נבראה שבמצב של ברכה אז יש שפע, וכביכול כל רצונו יתברך מתגלה בבריאה, והוא משפיע מטובו יותר עוד ועוד ועוד, והעולם מתברך ועולה. ואלו שני המצבים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו חליל, כמו שכתוב ב אלו הם שני הדרכים. הבריאה נבראה על שני המסלולים האלה, שני המסלולים האלה. ברכה יש בעולם, ברכה, והברכה היא חלק הקיום של העולם. זהו צד הקיום, צד כל השפע כולו, כל גילוי רצונו יתברך בעולם, הוא כולו ברכה. אבל מכיוון שהעולם נברא עם ניסיון, אז כנגד הברכה יש כללה. העולם נברא כמקום עבודה, כמקום ניסיון, כמקום שאפשר להיכשל. המכשול הוא הכללה. הזכות, המצב הנכון, המצב שהבריאה ממשיכה את מה שכביכול בורא העולם התכוון עם בריאתה, זה המצב של ברכה. העולם חי, העולם מושפע, השפע שנמצא בעולם. למה הוא נראה? זה מרומז בדברי הארי, בפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מוצא פי בגימטריה ברכה. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. דהיינו, האדם חי לא מהלחם, אלא מהברכה. אוכל כמעה ומתברך בתוך מאה. ולא, אז הדבר לא מביא חיים. החיים הם ברכה. זאת הבריאה. כל מי שלוקח את הבריאה, כל מי שלוקח את הלחם בלי מוצא פי, אז כתוב בגמרא שהוא גזלן, שהוא מועל. כל מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, אז הוא מועל בקודשי שמיים, גוזל גם את הקדוש ברוך הוא וגם את כנסת ישראל. הארץ נתן לבני אדם רק למי שמברך, דהיינו מי שמקבל את כל מה שהוא מקבל כברכה, כברכה הוא מקבל, כברכה. אז כביכול בורא העולם נותן, כך הוא משפיע, הוא משפיע בדרך ברכה. זאת הבריאה, זאת הבריאה, זהו והארץ, כך והארץ נתן לבני אדם. זאת הנתינה כביכול שבורא העולם נתן את העולם לנו, לבני אדם. הנתינה היא, הנתינה היא להשפיע עלינו ברכה. הברכה מושפעת על מי שמקבל את זה כברכה. לאחר ברכה והארץ נתן לבני אדם. ועכשיו להבין מנסה להבין אותה תקנה, אותה תקנה נפלאה ונוראה, שכמו שכתוב, כמו שכתוב בטור, כמו שהוא מביא את תשובת הגאונים, אותה תקנה נפלאה שהיא הייתה תקנתו של דוד המלך, שחקר ברוח קודשו לדעת מה לעשות כדי שיפסק המוות הזה. אז הוא מצא, המוות הזה ייפסק ברגע שאנחנו נעבור מהלך, נתחיל ללכת בעולם, נתחיל שסדר הזמן, נתחיל להעמיד את עצמנו כך שסדר הזמן יהיה קבוע על מסלול של ברכה. לא כל דבר פרטי אני לוקח בדרך ברכה. הברכה היא כאן בדבר הזה. אדם לוקח לחם, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. לחם כולל כל מזון וכל דבר שאדם צריך אותו לכדי חייו, וכל מה שאדם נהנה ממנו, כל זה כלול בלחם. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא בצירוף ברכה. אבל הברכה היא ברכה פרטית על הנתינה הזאת, ועוד ברכה על עוד נתינה, ויוצר המאורות, אז זאת גם ברכה, ברכה על המאורות. מהלך של ברכה. סדר קבוע, סדר קבוע, מהלך שסדר החיים שלנו הולך על סדר, המסלול הוא מסלול של ברכה. אנחנו את חיינו אנחנו מנהלים, כן, אנחנו מנהלים את חיינו על סדר של ברכות. פירוש המושג ברכה, כמו שכתוב, כמו הנפש החיים מביא את הרשב"א, והדבר הוא כמו שידוע, מאוד ידוע, מפורסם, פירוש המילה ברכה זה תוספת, ריבוי, שפע, זה פירוש המושג ברכה. שאנחנו עומדים בכל יום ויום בסדר היום שלנו, וזה דבר נפלא מאוד. יש, אני הכרתי בני אדם, אני עצמי ראיתי אותם, ראיתי בני אדם שכל היום שלהם הסתובב סביב המעבר, הם ידעו בדיוק כל רגע מרגעי היום, כל שעה משעות היום, ידעו בדיוק איפה הם עומדים במאה ברכות. העסק שלהם היה, כשהם קמים בבוקר, אז לעבור את המאה ברכות של היום הזה. לחיות, להמשיך. היינו, סדר הזמן, המהלך, הוא הברכה. אותם מאה ברכות שאנחנו חייבים לברך בכל יום, אותם מאה ברכות עניינם עד המקום עד לאן שאנחנו יכולים להגיע. כל יום ויום שהוא בעצם מסלול חיים שלם, אז ביום הזה אני נותן מערכת שלמה של ברכות כביכול לבורא העולם. להבין, זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, לזה אנחנו רוצים להגיע כל הזמן. מה שחידש דוד המלך זה נקרא להביא את הבריאה בחזרה לנקודת ההתחלה, אל הבית של בראשית. כל סדר הזמן עובר, מגיע בחזרה לנקודה הראשונה. שוב לסכם את כל מה שהשתדלנו להבין פה. מאז אדם הראשון ועד דוד המלך, אז המסלול, המהלך של העולם היה מכוחו של אדם הראשון והלאה. מדוד המלך ואילך, אז הבריאה הולכת מכוח התכלית אחורה. מאדם הראשון עד דוד המלך, אז הבריאה ינקה מאדם. מדוד המלך ואילך, אז הבריאה יונקת את כוחה מהעתיד, מהתכלית. מאדם הראשון הבריאה הלכה ממנו כאילו, כמו שאמרנו מקודם, מזמן דוד המלך הבריאה מתחילה ללכת חזרה. כאן מתחיל החצי השני של העולם. החצי החצי השני של העולם, זהו החצי שבו אנחנו מתחילים לחזור הביתה. הביתה אני מתכוון, הביתה אל אותה בית של בראשית. הביתה. אנחנו חוזרים אל מקור הרוח. זה מה שאנחנו יכולים לגעת באפס קצה. להבין משהו במה שנתגלה לדוד המלך ברוח הקודש. חקר ברוח הקודש. לדעת איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו ניצלים, מה לעשות כדי להינצל מן המוות הזה. אנחנו חוזרים לענייננו, דהיינו לימים, אנחנו כבר באמת הרי נמצאים בסוף. מה עלינו לעשות? להסיר מעלינו את המוות. כך, משמעות הדברים היא, הרי הדברים ברורים, הדברים ברורים. הארץ ניתנה לבני אדם, וכמובן הארץ נתן את הארץ לבני אדם, זה כדי לחיות. זה ברור, כן. הארץ נתן לבני אדם, זה הרי ברור, הארץ לא ניתנה לבני אדם כבית עלמי, כן. הארץ ניתנה לבני אדם כדי לחיות. זה הרי ההמשך, לא המתים יהללו כאן. הארץ נתן לבני אדם. אז כביכול בורא העולם נתן לנו את הארץ כדי לחיות. אבל יש לזה תנאי, התנאי הוא לאחר ברכה. אין לנו שום אחיזה, בכל מה שנמצא פה בעולם הזה. זה לא בידינו לגמרי בלי ברכה. אבל מכיוון שעצם טבע הבריאה הזה, והארץ נתן לבני אדם, האופן, אם אנחנו נקיים את הדבר הזה כראוי, אז הדבר הזה מובטח. והארץ נתן לבני אדם לחיות, רק לחיות. לשם כך הוא נתן. אלה דברים ברורים. אבל כאן יש עניין נוסף. לא די בברכה. צריך סדר חיים של ברכה. לא די בברכה פרטית. איזה ברכה אנחנו מברכים? באיזה ברכה יהיה לנו אחיזה במה שנקרא כללית והארץ נתן לבני אדם? אין לנו ברכה מסוימת. הברכה שניתנה הזאת, אותה ברכה שהצילה מן המוות, אותה ברכה, הברכה הזאת היא המערכת, המסלול שנקרא להעמיד את סדר הזמן על סדר הברכות. וכאן יש רבותא, כאן יש דבר שצריך היטב היטב להתבונן בו. ההבדל בין אדם שמברך לבין אדם שמעמיד את חייו כולם על מסלול של, על מהלך של ברכה, אז ההבדל הוא בין יום ולילה, ההבדל הוא תהום. אדם מברך על כל דבר פרטי שניתן לו, אבל עצם חייו, עצם סדר חייו, זה איזשהו מהלך שכל אחד ואחד, כל אחד ואחד חי לו את חייו שלו. כשאדם מעמיד את חייו במסלול, הרי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים היטב. כל הבריאה קיימת על הדבר הזה, וזה כל עניינה של הבריאה. לשם כך הבריאה קיימת. הבריאה כולה עומדת על תוספת וריבוי של גילוי כבודו יתברך. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לדוגמה, שהכל נהיה בדברו, דוגמה, ברכה, ברכה שכיחה מאוד, אז אנחנו רוצים שהגילוי הזה שנקרא שהכל נהיה בדברו, אנחנו רוצים שזה יתברך. אז כשאנחנו לוקחים טיפת מים ושותים, אז אנחנו מקדימים לזה ברכה, והברכה הזאת אומרת שאנחנו מברכים, דהיינו אנחנו מבקשים או מאחלים או שני הדברים גם יחד, שפע וריבוי לאותה מידה שנקראת שהכל נהיה בדברו, שזה יתגלה יותר ויותר ויותר. אותה מידה שנקראת שהכל נהיה בדברו, תתגדל, תתרבה ותתגלה יותר ויותר. זה הדבר שאנחנו אומרים על כוס מים, פחות מכל. שאנחנו רוצים שיתקיים בנו, והארץ נתן לבני אדם בכלל, שנוכל לחיות, אז אנחנו צריכים להעמיד את סדר החיים שלנו שהוא יהיה עם ברכה. סדר חיים עם ברכה מתכוון שזהו מהלך החיים שלנו, על ידינו צריך להתברך כבודו יתברך, זהו המסלול שבתוכו אנחנו חיים. הרי האמת היא כך, הרי לכך נוצרנו. ישראל אשר בך אתפאר, הרי עלינו תתגלה מלכותו. עוד מעט אנחנו נתפלל ויאמר כל אשר נשמה והכל, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל ומשל. אנחנו נתפלל שכל מי שיש נשמה והכל, כל אשר נשמה והכל זה לא הכוונה הדרגה שנקראת נשמה, כל אשר נשמה והכל זה הכוונה כל מי שנושם, יאמר כל אשר נשמה בעכו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל ומשל. אם אנחנו נעמיד את החיים, את סדר החיים שלנו, על המסלול הזה, אז אנחנו נהיה תמיד לאחר ברכה. יתקיים בנו והארץ נתן לבני אדם. לוקחים מאיתנו את האפשרות לחיות. לוקחים מאיתנו את המקום, את המקום שבני אדם צריכים כדי לחיות. אנחנו חייבים לבקש באופן מיוחד שיתקיים בנו והארץ נתן לבני אדם. והארץ נתן לבני אדם מתקיים אך ורק למי שמברך. אבל אין כאן ברכה מסוימת. אז הברכה היא מה שתיקן דוד המלך עליו השלום במקרה דומה. זה מה שרצינו לבאר, גם לבאר וגם לעורר, שאין בידינו עצה אחרת, אין לנו עצה אחרת. זאת העצה האחת והיחידה שחזל גילו לנו. עצה טובה מאוד, עצה נעימה מאוד. עצה שאם ניכנס בה, אז אנחנו באמת נשנה את כל המסלול, את כל מסלול חיינו, כל מהלך חיינו ישתנה. יהי רצון שיתקיים בנו, למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות.